כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש השפת אמת, על פרשת השבוע, פרשת ויגש. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. אפשר לפרש פירוש הפסוק, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, היינו כי לפי מידת הביטחון שיש לו לאדם, כן באה אליו ההשגחה. וזהו עיני חול אליך יסברו, וכפי גודל מידת סברו ומדרגת ביטחון של האדם אשר מצפה להשם יתברך, כן באותה מידה ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. וידוע שיוסף רומז על הקדוש ברוך הוא, והטף הוא לשון ציפייה והבטה. וזהו הרמז ויחלקל יוסף לחם לפי הטף, שהקדוש ברוך הוא מחלקל וזן את האדם לפי ההבטה והביטחון שהאדם צופה ומביט לישועת השם.
Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo. Yehi Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo. Yehi Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo. Yehi Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo.
Hashem, 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 Ulai ni, Kasher yichal ni lo.
יחסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לה, אחרינו השם חסדך וישך תיתן לנו, קומה עזרת לנו, עובדנו, למען חסדך. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, ג' בטבת, תפשין עיני, 25 בדצמבר 2014, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית, שתי כותרות, הסלמה ביטחונית והסלמה פלילית. נתחיל בביטחון, 4 חודשים בלבד חלפו מאז מבצע צוק איתן, ונראה שהאש חוזרת ליישובי עוטף עזה, מה שהחל בטפטופי ירי של רקטות מהרצועה בחודשים האחרונים, הפך אתמול בבוקר לירי צלפים מדויק לעבר כוח צהל שפעל בקרבת גדר המערכת באזור ניר עוז. התוצאה היא שחייל צהל נפצע קשה, הצבא השיב באש לעבר מקורות הירי וחיסל את תייסיר אסמירי, ראש יחידת התצפיות של החמאס בגזרה. הירי לעבר החיילים שיבטחו עבודות בצד הישראלי של גדר המערכת הגיע מכיוון חרבת חזה. דובר צהל מסר שהצבא השיב באש מהאוויר ומטנקים לעבר מקור האש והרג את הסמירי. עוד 3 מחבלים נפצעו. לוחם צהל שנפגע בתקרית קיבל טיפול חירום מורכב בידי רופא בשטח, ולאחר מכן פונה במסוק לבית החולים סורוקה. מצבו קשה, אבל הוא בהכרה מלאה. הערכות הן שהטיפול הראשוני הציל את חייו. אביו של החייל הפצוע שמתגורר באחד הכפרים בצפון הארץ אמר, הבן שלי בסדר, הוא עובר סדרת טיפולים ובדיקות, אבל מצבו טוב, הוא סובל מפגיעות בפלג גופו העליון ומדימום בבטן. הוא לא סיפר לנו מה קרה, אבל אמר לנו לא לדאוג. הפלסטינים טענו שירי הצלפים בוצע בתגובה לכניסת כוחות צהל לתוך שטח הרצועה, ורק אחרי שחצו את גדר המערכת, בחמאס הורו אתמול לפנות את כל המטות הביטחוניים של הארגון, מחשש לתקיפה ישראלית. עם זאת הם דאגו גם לשגר איומי שלהם בעקבות האירוע. ישראל משחקת באש, והיא תיסה בהשלכות של זה. שר הביטחון יעלון התייחס אתמול בהרחבה לתקרית הירי, שנחשבת לחמורה ביותר מאז סיום צוק איתן. הוא אמר, איננו יכולים לעבור לסדר היום על אירוע ירי כפי שהתרחש היום מרצועת עזה ופגע בחייל צהל, לכן התגובה המיידית בשטח הייתה נכונה. זו הציפייה שלנו מכוחות צהל שפועלים בשטח. אנחנו רואים בחמאס אחראי למתרחש משטח הרצועה. לא נאפשר שגרת ירי כזו, ונוסיף להגיב בנחישות ובעוצמה בכל מקרה דומה, אמר יעלון, והוסיף שאנחנו לא מעוניינים בהסלמה או בפגיעה בשיקום הרצועה, אבל אל תבחנו את הסבלנות שלנו. גם ראש הממשלה אמר שצהל יגיב בעוצמה, המדיניות שלנו ברורה, תגובה נחושה ותקיפה מול כל ניסיון להפר את השקט בדרום, נגיב בעוצמה בכל פעם שיהיה ניסיון להפר את השקט שהושג אחרי צוק איתן. התקרית הזאת מגיעה אחרי הסלמה הדרגתית בשיגור הרקטות בחודשים האחרונים. מאז מבצע צוק איתן שוגרו 3 רקטות לשטחים פתוחים באזור עוטף עזה, כלומר הם שוגרו לעבר תושבי הדרום, אבל נפלו בשטחים פתוחים למרבה אכזבת אלה ששיגרו אותם, המחבלים. אבל מכל מקום, ירי הצלפים נחשב להסלמה, לעליית מדרגה מדאיגה. וזמן קצר אחרי הירי אתמול התקשר אלוף פיקוד הדרום סמי תורג'מן לראשי הרשויות בעוטף עזה כדי להרגיע אותם, אבל לפי הדיווחים לא ברור אם זה עזר. תושבי האזור שעדים כיצד השקט מופר פעם אחרי פעם בשבועות האחרונים משוכנעים שהסבב הבא כבר בדרך. מרב כהן מקיבוץ עין השלושה אומרת, לרגע לא חשבתי שהיו מאז הפסק, ברור לנו שזה רק עניין של זמן עד שהשטח יבער מחדש. זה לא יקרה מחר, גם לא בשבוע הבא, אבל בעתיד הקרוב כמובן שזה יקרה, למרות שהיא והשכנים שלה קיוו שהריצות המפחידות לממדים כבר מאחוריהם. ירי הרקטה בסוף השבוע ואירוע ירי אתמול החזירו אותם לתוך הסיוט. שוב מצאתי את עצמי, היא אומרת, נועלת את חלון הברזל בממד. מדהים שבקושי עברה חצי שנה מאז צוק איתן, ושוב אנחנו באותו המצב. בעקבות האירוע הונחו תושבי עוטף עזה לשמור על חיי שגרה, והרשויות הודיעו שלא התקבלה מצהל התראה לגבי ירי הרקטות. אז זאת כותרת אחת, הסלמה ביטחונית בדרום. הכותרת השנייה היא הסלמה בחשדות לשחיתות הציבורית, וזה קורה חודשיים וחצי לפני הבחירות, עיתוי רגיש. משטרת ישראל התירה אתמול לפרסום פרשה שאם אכן היא נכונה, אז היא תהפוך לאחת החמורות בתולדות המדינה. במרכז הפרשה בכירים במפלגת ישראל ביתנו, בראשם סגנית השר חברת הכנסת פאינה קירשנבוים, והשר לשעבר סטס מיסז'ניקוב, החשודים בעברה שלא כדין של מיליונים רבים מהקופה הציבורית למועצות, לרשויות מקומיות, לעמותות, לתאגידים, וזה תמורה למינוי מקורבים, טובות הנאה והלבנת הון. המשטרה עקבה לחקירה לא פחות מ-30 חשודים, וכבר אתמול התחיל מצעד העצורים לבית המשפט השלום בראשון לציון. סגנית השר קירשנבוים נחקרה במשך 7 שעות במשרדי להב 433 ושוחררה לביתה. אי אפשר לעצור אותה כי היא חברת כנסת, אז יש לה חסינות. המעצר של השר לשעבר מיסז'ניקוב לעומתה הוא ערך ב9 ימים. כל החשודים מחישים את החשדות שמיוחסים להם. קצת סדר בחשדות לכמה רגעים כדי שנהיה בעניינים, כי אחר כך כבר מדברים על פירוש רש"י ותוספות, אבל צריך לדעת את הסוגיה עצמה, כפי שהדברים עולים עכשיו. זה התחיל לפני יותר משנה, הגיע למשטרה מידע על חשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה, פרת אמונים, רישום כוזב ומסמכי תאגיד, הלבנת הון, על ידי שורה של נושאי תפקידים בכירים בשירות הציבורי. החקירה הזאת הוטלה על היחידה הארצית לחקירות הונאה, וממנה, מהחקירה עלה שאישי ציבור העבירו כספים לעמותות שחלקם לא זכאי לכספים הללו, ובתמורה הם מינו מקורבים לקירשנבוים, לסגנית השר. על פי המשטרה, חלק מהכספים שהועברו לעמותות עשו את הדרך חזרה לכיסם בצורת שוחד. הדרג הפוליטי הוא שקובע את מבחני התמיכה ואת סדרי העדיפות, ומכאן ההשפעה הגדולה שלו. לסגנית השר, על פי החשד, היו גם מהלכים שונים ומשונים בתוך הגופים שמייצרים את התמיכות והתקציבים בפועל. נמצאו כל מיני דרכים לטשטש את הכספים ואת מסלולם באמצעות העברות לאיגודי ספורט, לעמותות ולראשי מועצות. התיק התפתח מתוך כמה פרשיות קטנות, עד שבשלב מסוים זיהו רשויות האכיפה שיש קשר ביניהם, לאחר שאותם חשודים עצמם נטלו בהם חלק. ברגע שהבחינו בשיטת הפעולה, כמו בפאזל, אז התבררה תמונה רחבה יותר. במשטרה אמרו שבניגוד לפרשות אחרות, שבהם יש אדם אחד שמושך בחוטים, בפרשה הזאת היו הרבה בעלי כוח שיצרו מעגל אינטרסים משותפים, מעגל סביב מעגל, כדי לקדם בעיקר את ענייניהם האישיים, וניצלו העברות כספים ממקום אחד למשנהו, כדי לגזור קופון בעתיד. היו שם אלמנטים של ארגון פשיעה, אומרת המשטרה, ומהרגע שבו זהו המעורבים הבכירים והתגלה היקף השחיתות לכאורה, פרשה הגיעה ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין. לאורך כל הדרך, במשך יותר משנה, נדרשו אישורים מויינשטיין לפעולות חקירה רבות ומגוונות. גם במשטרה וגם במשרדו של ויינשטיין הקפידו על מידור מוחלט, ורק מעטים בפרקליטות ובמשטרה הכירו את הפרשה שהתנהלה באיפול כבד. חקירה זכתה לליווי צמוד מצד המחלקה הכלכלית בפרקליטות ומצד ראש האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה. ובפרקליטות גם נתנו את הדעת על זה שמדובר בתקופת בחירות, וייתכן שהמעורבים יאשימו את המשטרה בניסיון לפגוע בהם, אבל ויינשטיין הורה להמשיך בחקירה כדי לא ליצור מצב שבו השחיתות לא מטופלת במקום שהיא מתגלה. ושלשום, כאשר בקבוצות וואטסאפ התחילו להתרוצץ שמועות באשר לשיטה של משרד הפנים, לפשיטה על משרד הפנים, החליטו במשטרה להעביר את החקירה לשלב הגלוי. יושב ראש הכנסת הודכן בנושא, ואתמול לפנות בוקר פשטו השוטרים על 30 משרדים ובתים של חשודים ועיכבו אותם לחקירה. במקביל החלו חיפושים והחרמות של מסמכים ומחשבים. השמועות שנפוצו גם פעלו לטובת המשטרה, כי הם חשפו ניסיונות לשיבוש חקירה מצד חלק מהמעורבים. ואתמול בית המשפט בראשון לציון המה, ככה לפי התיאור, ב-28 עצורים, שחלקם הגיע נוסף על עורכי דינם, גם עם יועצי תקשורת. ועם פתיחת הדיון אמר רפ"ק אלישע קוגן מהיחידה הארצית לחקירות הונאה, שהפרשה הנחקרת על ידינו היא מורכבת, מסועפת וכוללת מעורבים רבים, על פי החשד כספי ציבור הועברו לאנשים שונים, חלקם בעלי תפקידים ברשויות, בעמותות, העברת הכסף, נעשתה תוך כדי ביצוע עבירות חמורות שונות, ובכלל זה שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס ועוד. דן מרגלית מתייחס הבוקר לעיתוי של המעצר ולטענה שמדובר בעניין פוליטי כדי לפגוע במפלגה של ליברמן. הוא אומר, לרגע רציתי לעצור את הרכב לצד הדרך באיילון צפון, לא האמנתי למשמע אוזניי. יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת דוד רותם חזר ואמר בריאיון בכל ישראל שהיועץ המשפטי ויינשטיין ומפכ"ל המשטרה דנינו פרסמו פרטים מהחקירה נגד בכירים בישראל ביתנו כדי לחסום את דרכו של אביגדור ליברמן לראשות הממשלה. מי? דנינו, שכבר הוא אשם כי חקר את חיים רמון כדי להפיל את אהוד אולמרט ולהדיח את אולמרט עצמו. אבל השיא היה באשימו את ויינשטיין, שסגר את התיק הגדול נגד ליברמן כאילו התנכל לישראל ביתנו לקראת הבחירות. עכשיו גדלו הסיכויים של רותם שלא יודח מרשימת המועמדים של ישראל ביתנו לכנסת העשרים. החקירה התנהלה כסדרה. דנינו לא דיווח לשר הממונה יצחק אהרונוביץ' לטובתו, לחסוך ממנו מבוכה במפלגתו. אי אפשר היה עוד להסתיר את החקירה. אי אפשר, הפרטים דלפו לנחקרים. זה מספר C של חשודים. ויש כאן מגוון של תנועות של כספים מהממשלה לגורמים ציבוריים ומהם לטובת המפלגה וגם לכיסים פרטיים, כסף רע מכל הסוגים. מה שמפתיע זה שהמעורבים לא נרתעו, הם ביצעו את העבירות המיוחסות להם לכאורה, כאשר בישראל התנהלה במלוא חריפותה פרשת אהוד אולמרט, ואברהם הירסון עדיין יושב בכלא, ועסקי השוחד של השופט בדימוס דן כהן הובילו אותו לשש שנים בבית הסוהר, ושוב אותם עבירות ואותה תאוות בצע. בהבדל אחד, שהפעם החשד לעבירות פליליות לא ליחך את לשכות השרים, הם נזהרו, חשדות נעצרו דרגה אחת לפני כן, בלשכת סגנית השר פאינה קירשנבון, עכשיו יש להניח לך חקירה להימשך, מי שנחשד לשווא יתוהר, הרוב יועמדו לדין, בשלב הנוכחי ראוי לקבל את התביעה של אליעד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון, להרחיק את המעורבים ממוקדי העשייה כדי שיעשה צדק, כדי שיראה שנעשה צדק. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה על אביגדור ליברמן שמכחיש או מתמודד עם הטענות שהוא בשמאל, וגם אם אנחנו חוזרים למצב בדרום, אז סגן איתן, קצין גבעתי שרדף במנהרה אחרי החוטפים של הדר גולדין, יקבל את איתור העוז.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
(03) 5-5-4-1, זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש, פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7-31.
מבוי ג'ו ובוי מכוני
מרדכי בן דוד שר וגם מלחין את השיר המקסים הזה שאיבד משה לאופר. עכשיו 7:34, על רקע הידיעות על החקירה המשטרתית שבה מעורבים חברים בכירים במפלגה של אביגדור ליברמן, הוא הופיע אתמול בוועידה של העיתון הכלכלי כלכליסט. הוא תקף בין היתר את הליכוד, את מדיניות החוץ של ראש הממשלה, והוא טען, אנחנו כל הזמן פועלים באותה צורה ומצפים לתוצאה שונה. הסדר עם הפלסטינים לבדם לא מספיק, צריך הסדר כולל. יש לנו פה טעות בדיאגנוזה, מי שהגיע באוסלו לתוצאות כאלה, יש לו בעיה חמורה בניהול מסע ומתן, עובדה שאנחנו עדיין במבוי סתום. אני אוהב שהיוזמה המדינית בידינו, הפתרון הוא בהסדר מדיני כולל, לא רק בינינו לפלסטינים, אלא גם עם העולם הערבי כולו. הוא אמר, חילופי שטחים ואוכלוסיות חייבים להיות חלק מהסדר עתידי שיכלול את מדינות ערב, את ערביי ישראל ואת הפלסטינים. הסדר עם הפלסטינים בלי מדינות ערב לא יביא אותנו לשום מקום, אלא לעוד סחרור והידרדרות. אנשים אומרים שהפכתי לשמאלני, אמר ליברמן. אני אומר שיש כאלה שהולכים ימינה ושמאלה, ואני הולך ישר למטרה, מדינה יהודית חזקה. שמעתי הבוקר גורם בליכוד תוקף את ישראל ביתנו. אני רוצה בשם גורם בכיר בישראל ביתנו, ששמו אביגדור ליברמן, להבהיר לחבריי בליכוד, יש הבדל מהותי בינינו, ואני יודע מה יקרה ברגע האמת. בהצבעה על תוכנית ההתנתקות היה רק שר אחד בליכוד שהצביע נגד, עוזי לנדאו, לא במקרה הוא בישראל ביתנו. 5 שרים שכיהנו בממשלת שרון ומכהנים כרגע בממשלת נתניהו הצביעו בעד ההתנתקות, שאף איש ימין מרעננה ומגוש דן לא יטיף מוסר לאיש ימין מנוקדים, אמר ליברמן. ועוד הוסיף, כששואלים אותי אם אני פוסל את הרצוג, לפיד או ביבי, אני אומר שאני לא פוסל אף אחד, לא הרצוג, לא ביבי, לא דרי ולא בנט, אני לא פוסל אף מפלגה, כי הוויכוח שלנו הוא לגופם של אנשים, הוא לא לגופם של אנשים אלא לגופו של עניין. אני מקווה שנשכיל לנהל ויכוח מהותי, אציע להם להצטרף לממשלה שתקים ישראל ביתנו. דברי, איך הוא קרא לעצמו, מקור בכיר בישראל ביתנו, העונה לשם אביגדור ליברמן. טוב, מהפוליטיקה אנחנו עולים אל איתור העוז, ועדה צבאית שבדקה את פעולות החיילים במבצע צוק איתן ממליצה לרמטכ"ל להעניק את איתור העוז לסגן איתן מחטיבת גבעתי, שרדף אחרי החוטפים של הדר גולדין תוך שהוא נכנס למנהרה ומסכן את חייו. האיתור השני בחשיבותו בצהל מוענק כהגדרה על מעשה גבורה שנעשה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש. הרמטכ"ל בשעתו הצהיר בריאיון שהוא רוצה להעניק את אותות ואיתורים לחיילים על החלק שלהם במבצע, ואתמול דווח שצהל אפילו צפוי להעניק אות מיוחד לכל מי שלחם בצוק איתן. סגן איתן בן 23 משרת בחטיבת גבעתי בפלוגת הסיור. במהלך מבצע צוק איתן הוא הגיע למבנה שבו הייתה התקלות בין חיילי צהל לכוחות חמאס. הוא הבחין בפיר הפתוח והוא הבין שחייל אחד נחטף. הוא הודיע לפיקוד שהוא נכנס פנימה בניסיון לאתר אותו, וכך הוא עשה. כשהוא חמוש באקדח ופנס במנהרה, הוא הצליח לאתר מספר פריטים של הדר גולדין. שר הביטחון בוגי אלון, קרוב משפחו של גולדין, אמר את הלפיד שנושאים איתן וחבריהם הם קיבלו מדורות קודמים ויעבירו אותו גם לדורות הבאים. לפיד שמאיר בגאון אמונה בדרך ובצדקתה, לקיחת אחריות, מנהיגות, דבקות במשימה ונכונות לתרום ולעשות עד כדי חירוף הנפש למען הכלל. גם גולדין וגם ייבדל לחיים טובים סגן איתן, הם בוגרי המכינה הקדם צבאית באלי, יצאו מאותו בית מדרש. נוסף על סגן איתן ממליצה הוועדה להעניק 4 איתורי מופת, כלומר הוא מקבל את איתור העוז הגבוה, אחריו 4 איתורי מופת, 12 צלשי רמטכ"ל ו-27 צלשים מטעם אלוף פיקוד הדרום, גם יוענקו 12 צלשים ליחידות לוחמות. מצהל נמסר שההמלצות יובאו לפני הוועדה המטכלית לצלשים וערעורים בראשות אלוף, והן מצריכות את אישור הרמטכ"ל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה אתם כבר יודעים מה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, יום חמישי, 7:45, זמן כאיך סוף.
Thank you.
איך סוף נועם שבת, הניגון הקרלינאי הזה, חותם לנו כמדי שבוע את השעה לפני האחרונה. מוטי קופפר היה הטכנאי, השעה השנייה, שאותה נפתח בדבר התעוררות של רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, היום הוא יום פטירתו, עוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, על פרשת השבוע, פרשת ויגש, מתוך שיחות מוסר של רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, שהיום מלאו 36 שנים לפטירתו. אמר רבי שמעון בן אלעזר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף, הקטן מבין השבטים היה, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו, על אחת כמה וכמה. ויש להתבונן, איכן הייתה תוכחה בדבריו של יוסף לאחיו, והרי לא אמר להם אלא כך, אני יוסף, העוד אבי חי? ומיד לאחריו כתיב, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ופירש רש"י מפני הבושה. אבל הרי יוסף לא הוכיחם כלל, ורק אמר, אני יוסף. ומכאן נלמד מהותה של תוכחה. כי אין התוכחה דברי כיבושים ואיסור דברים, כפי שאנחנו רגילים לחשוב. אלא התוכחה היא העמדה על הטעות. וכשנוכח אדם לדעת כי הטעות הייתה בידו, הרי זה קיבל תוכחה. וכשאמר להם יוסף, אני יוסף, כלומר אני אחיכם הקטן שמחרתם לעבד, והרי אני לפניכם מלך ומושל בכל ארץ מצרים, וככל דברי החלומות אשר חלם, והראה להם שבעוד שעל ידי מכירתו לעבד נתכוונו לבטל חלומותיו, הרי המכירה הזו היא שקרבה את קיום החלום על ידו ועלה עד כיסא מלכותו, ומזה נוכחו לדעת כי טעות גדולה הייתה בידם בחושבם שמעשיהם ירחיקו ויבטלו את דבריו, בעוד מעשה ידיהם קרבו וקיימו את דבריו, זוהי התוכחה הגדולה ביותר, לראות כי נהפכו פני הדברים מן הקצה אל הקצה, ואין יוסף בעל חלומות באלמה, אלא נבואת אמת הייתה בפיו, והיא הבושה הגדולה שתקפה אותם, ועל כן נבהלו מפניו. מכאן אמר רבי שמעון בן אלעזר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, שאם כאשר קטן האחים מעמיד על האמת, נגרמת בושה ובהלה כזאת לאחים הגדולים, שבטי יה, על אחת כמה וכמה לכשיבוא הקדוש ברוך הוא, ויעמיד כל אחד ואחד על טעותו.
התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מאיר.
זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפרו הטכנאי, ופתחנו בדבר התעוררות קטע מתוך שיחת מוסר, אחת מיני רבות שמקובצות בספר שיחות מוסר, ספר השיחות של רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. היום הוא יום השנה כאמור לפטירתו. הוא נולד בבית בתשרי תפריש סמך ג' בפולין, ונפטר בג' בטבת, תפשין למדת בירושלים. אביו היה ראש ישיבה בפולין, אמא שלו הייתה ביתו של רבי יוסף יוזל הורוביץ, הסבא מנוברדוק, ראש שיטת המוסר הזאת. וכנער הוא נשלח ללמוד בגרודנה, שם הוא הושפע מראש הישיבה, הרב שמעון שקופ. ובהמשך הוא עבר לישיבת מיר, ניסה לחנה מרים פינקל, ביתו של ראש הישיבה, הרב אליעזר יהודה פינקל. הוא עמד בראש הישיבה גם כשהיא עברה ממיר ונדדה בין כמה מקומות, אפילו לשנחאי שבסין. ואת הספר שיחות מוסר ערכו בני משפחתו של רב חיים שמואלביץ מתוך סדרת שיחות מוסר שהוא נתן בישיבה. הוא בעצם בדרך כלל על שיחות המוסר אמון אחראי המשגיח, אבל כאן מדובר על שיחות מוסר של ראש הישיבה, שגם מסר שיעורים כלליים ולמדניים, וגם שיחות מוסר משמעותיות. בנוסף יצאו שיעורים שלו באמת על השס, וספר הזיכרון מוח ולב. ובקטע שקראנו בדבר ההתעוררות, רב חיים שמואלביץ מסביר למה בסך הכל שתי התיבות שאמר יוסף לאחיו, אני יוסף, למה הם הדהדו כל כך וגרמו להם לכזאת בעלה. בלי תוכחה ארוכה, בלי נאומי מוסר, דרשות שיוסף בהחלט היה יכול לתת באותה שעה דרמטית, הוא גרם להם להבין מה הם עוללו לו ולעצמם. הוא פשוט העמיד אותם במין פשטות כזאת בפני המציאות, וזו התוכחה האמיתית. כלומר, הוא לא אמר להם, אתם זרקתם אותי לבור כדי לבטל את החלומות שלי, אבל בעצם אתם קידמתם את התגשמות החלומות שלי, והנה היום אני שליט במצרים, ואתם אלה שבאים לבקש אוכל. הוא לא פנה למצפון שלהם ואמר, מה עשיתם לי? איך אתם, האחים שלי, רציתם לעשות לי כזה דבר? מהרעיון הזה של רב חיים שמואלביץ עולה שלפעמים התוכחה האמיתית, זה לא מכתבים ארוכים ומנומקים, או נאומים הירואים, אלא עצם העמדת האדם על המקום הנכון שלו. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר אני יוסף, אז כל מילה נוספת היא מיותרת. ובהמשך השיחה הוא מסביר שגם יצחק אבינו קלט ברגע אחד את היחס הלא נכון שלו ליעקב ולעשיו. נאמר אחרי פרשת הברכות שיצחק חרד חרדה גדולה מאוד. חזל אומרים במדרש שהוא חרד חרדה גדולה עוד יותר מזה שהוא חרד על המזבח רגע לפני שהוא היה אמור לעלות לעולה בניסיון ההוא של העקדה. ולמה? מה הבעלה הגדולה? גם כאן לא נישאו נאומים ארוכים, התורה מספרת רק כך, ויומר לו יצחק אביו, מי אתה? ויומר, אני בנך בכורך עשיו. וגם כאן, כמו המילים אני יוסף, גם המילים אני בנך בכורך עשיו, מעוררות ביצחק תגובה חזקה. פתאום הוא רואה איך הוא טעה כל השנים, כל הדרך, ובלשונו של רב חיים שמואלביץ, נזדעזע יצחק שגילה כי טעה כל ימיו בערכה שלו כלפי עשיו, כשסבר שהוא הצדיק שלא מגיעות הברכות, והנה לפתע נתגלה לו דמותו האמיתית של עשיו, שגהנום פתוחה לו מתחתיו, ויעקב הוא הראוי לברכה. רגע זה של עמידה על הטעות המושרשת בו זמן רב, הוא רגע של חרדה גדולה עד מאוד, ועומק טעמו של דבר הוא, כי הטעות אינה בדעתו ובסברתו של האדם גריידה, אלא שעל פי טעות זו חלקל את כל מעשיו ימים רבים, ובהתגלות הטעות עומדים לנגד עיני האדם כל מעשיו וכל פעולותיו, והנה אינם קשורה, ואין לך בושה וחרדה גדולים מאלו. והשיר הוא לא בושה ולא חרדה, להפך, יהודה גרין באלבום החדש חדש שלו שר את הגרסה שלו לאנה בכוח האהוב מתוך הנוסח של קרליבך בתפילת קבלת שבת.
Call me. Hashem, let me pray, let me pray just one prayer. Hashem, let me sing just one song. Hashem, let me live till the great morning comes, when the whole world will sing just one song.
יהודה גרין, בביצוע שלו לשיר הזה של קרליבך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה לפריימריז המתקרבים במפלגה עם הכי הרבה מועמדים, הבית היהודי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 8:22, הבית היהודי, המפלגה לקראת הפריימריז, הפריימריז מרובי המתמודדים, המפלגה מפרסמת את הרשימה המלאה לפי סדר האלף בית של המתמודדים שמעוניינים להיכנס לרשימה. מיד נגיע אל הבית היהודי, אבל לפני זה לעוצמה לישראל שקיימה כנס בחירות ראשון. יושב ראש המפלגה דוקטור מיכאל בן ארי אמר שאין מישהו אחר שעושה את מה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים לרוץ, אנחנו נהיה שם, נתמודד ובעזרת השם גם ננצח. איתמר בן גביר, עורך הדין איתמר בן גביר ממנהיגי עוצמה היהודית, אמר שהמסר הוא שחייבים אנשי אמת בכנסת. נפתלי בנט לא מייצג את אלה שחושבים שצריכה להיות עוצמה בכנסת ולמחוק את החיוך של אחמד טיבי וחנין זועבי, והוא נשאל מה עם אחוז החסימה והחשש מאיבוד קולות לימין, והוא אומר מי שגרם לכך הוא מי שהעלה את אחוז החסימה, שיקח את האחריות ויפרוש. אני מציע לנפתלי בנט ואביגדור ליברמן שהעלו את אחוז החסימה, תפרשו כדי לא לאבד קולות לימין, אנחנו נתמודד. בן גביר אומר אין ספק כשאחוז החסימה הוא רף גבוה היום, אני מזכיר שבפעם הקודמת היו חסרים לנו 7,000 קולות כדי להיכנס. אני מאוד מקווה שהפעם לא יהיו קמפיינים של כל מיני אנשים שפגעו ביכולת של הימין האמיתי להכניס נציגות בכנסת. אני מקווה שעשרות אלפי קולות שיצביעו לנו יצליחו להכניס אותנו לכנסת. מה עם איחוד עם מפלגתו של אלי ישי, הוא נשאל והוא עונה, הדלת שלנו פתוחה. לצערי כל מיני גורמים מטעמו של אלי ישי אמרו שהם לא כל כך רוצים לראות את בן ארי ברשימה שלו. אני מאוד מקווה שזה לא נכון. אני חושב שאלי ישי יודע מה הכוח שלנו, שריצה עצמאית של ישי תביא נזק עצום, ושברור לאלי ישי שהוא צריך עוצמה בכנסת. אנחנו באים לנהל סוג של מסע ומתן ברצון, הדלת שלנו פתוחה, אבל אם אלי ישי לא רוצה אותנו, זו זכותו כמובן. דברי בן גביר. אתמול כאמור נערך הכנס הראשון של המפלגה הזאת, ובבית היהודי כאמור התפרסמה הרשימה המלאה של המתמודדים. זה קצת ארוך אז תחזיקו מעמד, אבל כאמור לפי סדר האלף בית, שמעון אור לא במקום הראשון, אלא במקום הראשון באיות, ניר אורבך, אורי אורבך, אברהם אזולאי, שרה אליאש, יאיר אנסבחר, אביחי בוארון, אדווה ביטון, הרב אלי בן דהן, נפתלי בנט, חגית גיבור, דני דיין, יגאל דילמוני, דורון דנינו, אבי וורצמן, ענת חסכיה, אותה מוסלמית ציונית, עמיד טאוב, מוטי יוגב, הדוקטור אשר כהן, בתיה כהנה דרור, חני לוז, שולי מואלם רפאלי, חגית משה, ניסן סלומיאנסקי, יוסי פוקס, רז קיל, סוף ירון מוריה, הרב אביחי רונצקי, שמעון ריקלין, נחמיה רפל, רונן שובל, יהודי צ'ילט, עקיבא שמואלי ואיילת שקד. זאת הרשימה הארוכה ארוכה של אנשים שמקווים מאוד להיות בכנסת הבאה, וכבר יש דיבורים לא על חברי הכנסת אלא על השרים, מה מסתמן ומי יישב בממשלה הבאה ובאיזה תפקיד. כבר מדברים על זה שהבית היהודי תקבל את תיק החינוך, ונפתלי בנט הוא יחליף את הרב שי פירון בתפקיד הזה לפי התחזית והמסע ומתן. אורי אורבך כנראה ימונה לשר הרווחה. שוב, עדיין לא היו בחירות, אבל האופוריה בבית היהודי היא גדולה לאור התחזית למספר גבוה במיוחד של מנדטים, וזה הדיבור, שתיק החינוך והרווחה, התיקים הללו התקבלו בבית היהודי. לפני כמה ימים מדובר על תיק הביטחון, אבל יש עוד זמן ומוקדם לחגוג בבית היהודי. מי שפחות מתלהב מהאווירה סביב המפלגה הזאת זה הרב שלמה אבינר, והוא כותב עוד מאמר חריף שנפתח במילים: לו הדתיים הלאומיים היו יודעים מה מתרחש באמת בבית היהודי, הם לא היו מצביעים עבורו, אבל הצליחו להרדים אותם, הצליחו להטעות אותם. זה באמת עצוב לראות כיצד לציבור יקר ומעולה זה אין ייצוג הולם בכנסת, לכן הוא מתפזר לכל מיני מפלגות, או למפלגה שאומנם נושאת שם של דתית לאומית, אבל באמת השתלטו עליה ועושים בה כבתוך שלהם. כי גדול הוא הציבור הדתי-לאומי. כלומר, בין 700 אלף למיליון אנשים, בין 13-18% באומה, אז מגיעה לו מפלגה מתאימה, ואין זה משנה מה הגוון הדתי-לאומי שלו. כי 28% מקדירים את עצמם כחרדים לאומיים, 45% כדתיים לאומיים, 27% כדתיים ליברליים, אבל כשמו כן תהילתו, הדתי-לאומי אוהב את הדת ואת הלאום, מזדהה עמוק עם הדת והלאום, ולא יוותר בשום אופן על הדת והלאום. לכן כל דתי-לאומי לא יסכים לנישואים רשמיים מטעם המדינה בין יהודי לגויה או יהודיה לגוי, או איש עם איש ואישה עם אישה, וקל וחומר ששני גברים אלו יוכלו לקנות לעצמם תינוק, מה שמכונה חוק הפונדקאות. דתי-לאומי לא יסכים לדבר כזה. וכן, כל דתי-לאומי לא יסכים שכל מי שרוצה ליטול את השם יהודי ייטול, ושאפשר יהיה להתגייר בלי קבלת מצוות, ושיגיירו מאות אלפי עולים רק על יסוד ההזדהות עם עם המדינה. בוודאי יהודי דתי-לאומי לא יסכים ממצב שאסור לבנות בית אחד באזורי ירושלים, ויהודי דתי-לאומי מאוד מכבד את הרבנות הראשית ולא מגאה בכך שמשפילים אותה. גם לא מובן לו כל כך איך אדם לא דתי-לאומי, כיוון שאינו דתי, יכול לייצג אותו. וכמובן שהוא לא יסכים שמי שטוען נגד כל אלה בשקט ובנימוס יקבל איומים. יש במפלגה גוף אחראי על ענייני דת ומדינה שהגיעו למסקנות שונות, אבל יושב ראש המפלגה לא מתייחס לדבריהם ומוביל את החוקים על דעתו בלבד. שיהיה ברור, כותב הרב אבינר, לציבור הדתי-לאומי יש קווים אדומים. הם לא זהים לגמרי בקבוצות שונות, אבל בוודאי שלכולם יש קווים אדומים. לבית היהודי אין, הוא רכיחה, הקו האדום היחיד שלו הוא הכיסא, לשבת בממשלה כדי להשפיע מבפנים. לא אמרנו שהדת והלאום אינם מעניינים את הבית היהודי, אבל רק עד גבול מסוים, כמו המשל של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק בחמש דרשות בשם זקנו הבית הלוי, על מטבע הכסף. יש הלכה שאם אדם יפקיד אצל חברו מטבעות זהב, אבל אמר לו שהם כסף, והוא פשע בשמירה, עליו לשלם רק על מטבעות כסף, כי לו ידע שהן מזהב, הוא היה שומר יותר טוב. עבור הבית היהודי, הדת והלאום הם רק נושאים לדיבורים יפים כמו מטבע כסף או נחושת או מפלסטיק, לא למסירות נפש. אבל הציבור הדתי-לאומי כולו, גם מי שמגדיר את עצמו כליברלי, עבורו זה זהב, וגם אם אדם פלוני או אלמוני אינו בתכלית השלמות באופן אישי, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל ודאי רוצה הוא במדינה ששם השם נקרא עליה, האם הציבור הדתי-לאומי מזדהה עם עמדת היושב ראש שמוכן לפתוח את כל הסוגיות על דת ומדינה כמכלול ויצירת מכלול חדש, כאשר ישאיר בעמימות מחוכמת מה הוא מתכנן לוותר? האם הציבור הדתי-לאומי מזדהה עם הצהרות על מוכנות לנהל מסע ומתן עם פלסטינים לוויתורים, וגם זאת השאירו עם ערפילים חמקנים מה מוכנים לוותר? אז אולי הגיע הזמן להחזיר לדתיים הלאומיים את המפלגה שלהם. את הדברים החריפים האלה מאוד כותב הרב שלמה אבינר. טוב, אנחנו מסיימים עם ניגון, ניגון מקסים של יוסי גרין, אחד השירים המפורסמים והישנים והטובים של אברהם פריד. יוסי גרין בטור שלו השבועי בעיתון כל ישראל כותב על נסיבות ההלחנה של השיר וזכינו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה. הוא כותב שבין שלום עליכם לאשת חיל יושבת לה תפילת ריבון כל העולמים, תפילה יפהפייה וארוכה, ובאמצע התפילה הזאת כתובה הבקשה שהשם יזכה אותנו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה, מתוך עושר ומיעוט אבונות. בכל אל שבת לפני קידוש היה אבא שלי עליו השלום, כותב גרין, מנעים את התפילה הזאת במתיקות ובמתינות כמונה מאות, בנוסח מיוחד ומלא הוד. וכשהיה מגיע למילים וזכינו לקבל שבתות, הוא היה מניח את הנוסח הקבוע, אני מניח שזה מין נוסח אמירתי כזה, זוגס, ועובר לשיר את המילים הללו באחת מהמנגינות הרבות של אשת חיל שהיינו שרים בבית. זה היה כמו סוג של רמז מקדים, כאילו פרומו כזאת, זאת תהיה המנגינה שבה נשיר את אשת חיל מיד. הוא אומר, לאבא שלי היו כמה וכמה מנגינות על כל הזמירות, וכל שבוע היה שר במנגינה שונה מהשבת שעברה. וכשהשמעתי את השיר לאברהם פריד, את הלחן שלי, נדהמתי לגלות שהוא לא מכיר את המילים. בחבד הוא הסביר, לא נהוגה אמירת התפילה הזאת. ומתברר שרוב האנשים לא הכירו את התפילה הזאת בכלל. התגובות לשיר היו נלהבות. בכל מקום שאליו הגעתי, שרו את השיר הזה. את החוויה המדהימה ביותר חוויתי כשביקרתי בהונג קונג בשנת 87. התארחתי אז אצל שלוחי חבד בעיר, וזאת הייתה הפעם הראשונה שלי בממלכה של שליח חבד. כ-50 אנשי עסקים יהודים מכל פינה אפשרית בעולם ישבו שם סביב שולחן ענק וחיכו לקידוש. ואז פנה אליי הרב מרדכי יבצון, השליח של חבד בהונג קונג, ואמר לי בחיוך ממתיק סוד, בוא תראה איזה יופי. ואז הוא התחיל לשיר וזכינו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד וכולי, את השיר שלי. ולתדימתי הרפה, כמעט כל היושבים שם הצטרפו אליו כשהם שרים את המילים בלחן הזה. הפנים שלי התמלו דמעות. כאן בחור הרחוק ביותר בעולם מביתי בהונג קונג, יהודים מכל רחבי תבל, דוברי שפות שונות ומשונות, שרים בלשון הקודש את המנגינה שאני חיברתי כמה שנים קודם לכן. איך זה יכול להיות? היה ברור לי שלצד ההגשה המופלאה של אותו כוכב צעיר ועולה באותם ימים, בשנות ה-80, אברהם פריד, זה גם המסר שמאחורי הלחן ששלח את השיר הזה לכל רחבי תבל. ואז החלטתי להשקיע את מירב מאמציי בשירים בעלי מסר חזק וברור.
Zakeinu kaben shamafu sa
זכינו לקבל שבתות, אברהם פריד שר את השיר הנפלא הזה, ולפני שניפרד תיקון טעות שלי, אני ראיתי כותרת בעיתון מסתמן, תיקי החינוך והרווחה לבית היהודי, והנחתי שזה עוד כתבה עם ספקולציות של מה שיהיה אחרי הבחירות, אבל טעות, הייתי צריך לקרוא את האותיות הקטנות, גם בכותרת כזאת שיש מסוגה הרבה בימים האחרונים. המסתמן הזה הוא עוסק בלפני הבחירות, הרי פירון סיים את תפקידו במשרד החינוך, וגם במשרד הרווחה אין שר אחרי שהממשלה התפרקה, ויש צורך במינוי שר עד הבחירות בממשלה בחודשים הקרובים, ומה שמסתמן זה שעד הבחירות בנט ימונה גם לשר החינוך, ואורי אורבך בנוסף לתפקידו כשר לאזרחים ותיקים גם ימונה לשר הרווחה. אחרי הבחירות זה כבר עוד ספקולציות וזה עניין אחר. מה שחמור אגב מבחינתי בטעות שלי זה שהיא גרעה 20 שניות עכשיו וזכינו לקבל שבתות של אברהם פריד, וזה באמת, על זה צריך לשלם ביוקר. אנחנו סיימנו את התעוררות שלנו לשבוע הזה, מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, ועוד 70 שעות, ועד אז בוקר טוב, ושבת שלום, שבת שלום.
Oh,